בוקר טוב ושלום רב לכם, מאזינים ומאזינות יקרים, מה שלומכם? יום חמישי היום ואנחנו כאן בעוד תוכנית של ייעוץ אישי, זוגי, משפחתי. אני יהודית פוגל, הנה המספרים שלי, 0528-703-667, 0367-4-7620, פוגל 22 שטרודל, 012.net.il. ובמה להתחיל? אז כן, הרבה מאוד שואלים אותי מה דעתי על המצב המדיני. סיפורי נתניהו, החקירות, השמועות, ייפול, לא ייפול, כן ייפול, צריך לחקור, לא צריך לחקור. תראו, זו דילמה מאוד גדולה. מדינה מסובכת כמו שלנו, לנהל רק עם לומר כל יום את כל התהילים, אתם מבינים שזה נאיבי וזה לא הולך. מצד שני, אם המנהיג הוא מעל החוק, אז למה שלא נהיה כולנו מעל החוק? מצד שלישי, אני לא מבינה את המנהיג שרואה כבר ששרי ממשלה וראש ממשלה ונשיא מדינה ישבו בכלא, רב ראשי, כיוון שהם חשבו שהם מעל החוק. אז הוא שוב דילמה. אז שוב, אני, כן, לא קל לנהל מדינה, ושוב אני חוזרת ואומרת, אי אפשר לנהל מדינה רק בלקרוא תהילי. מצד שני, גם אי אפשר לעבור על החוק. אז צריכים להיות כנראה מאוד חכמים, ולהבין איך משחקים את המשחק הזה. כאילו, בשביל להחזיק את הראש מעל המים, וזה מה ש... זאת החוויה המצטברת שיש לי על כל פנים במדינה הזו. להחזיק את הראש מעל המים. 70 שנה אנחנו עם הגב לקיר. פשוט ככה, תארי לעצמך את עצמך. עומדת עם הגב לקיר 70 שנה, ככה צריכה לבשל, ככה צריכה לאפות, ככה צריכה לנקות, ככה צריכה לעבודה, ככה צריכה ללדת ילדים ולגדל אותם, לחתן אותם, לחתן אפילו את הנכדים כבר, הכל הכל עם הגב לקיר. את לא יכולה לזוז מהקיר. אז טוב, אמנם עשית את זה, אבל זה קשה. אז זה מה שיש לי לומר, אני לא יודעת, אני דווקא מחזיקה את נתניהו לאדם מאוד חכם. ומסתבר שהוא נתן אמון בכל כך הרבה אנשים שבסוף מפנים לו גב. ואני עוד בזמנו של אולמרט, שהמזכירה המסורה שלו, שהייתה ממש חצי כל ההוויה שלו וכל הקיום שלו, אותה שולמית זקן, שהיא הפנתה לו עורף ועידה נגדו, זה מאוד כאב לי, כי מה? אז כל מה שעשינו ביחד וכל מה שחווינו ביחד וכל מה שעברנו ביחד, נכון שזה בוס ומזכירה, ולא בעל ואישה. ואם אנחנו רואים שבעל ואישה מפנים עורף אחד לשני, אז לא כל שכן בוס ומזכירה יכולים להפנות עורף אחד לשני. אבל בסך הכל אני זוכרת שבזמנו זה מאוד כאב לי, כי לא יודעת איך אפשר להסתכל בעיניים לאדם שליווית אותו כל כך הרבה שנים, והוא נתן בך אמון, ולא משנה אם זה אמון אמיתי ורק בדברים קשרים וישרים, או גם אמון בדברים לא כל כך קשרים. ופתאום הוא פשוט מפנה לך עורף, הוא לא מכיר אותך, הוא לא רוצה לדעת ממך, ומעיד נגדך ומושיב אותך בבית סוהר. אני לא יודעת. אולי... כאן אומרים, מה, במקום שהיא תשב בבית סוהר, או במקום שאותו שלמה, מה שמו, במקום שהוא יישב בבית סוהר, אז שביבי יישב בבית הסוהר. מה אכפת לו, כן? אם בסדר, אכפת לי, אם נגיד זה כרוך במי ישתה את המים, או את הסודה, או את מי יישב על כיסא יותר טוב, מילא, אני יכול לוותר. אבל לשבת בבית סוהר בשביל מישהו אחר? ממש ממש לא. אז אני יודעת, זה לא, אני אגיד לכם את האמת, אני מטבעי טיפוס מאוד מאוד אופטימי ולא דיכאוני בכלל, אבל לפעמים הדברים האלה כן עושים לי דיכאון, בפרט השמחה לעד של התקשורת. כן, אני יודעת שלהגיד את המילה תקשורת זה לאוס, זה מאוס, זה מגעיל כבר לכאן ולכאן. תקשורת, כל כך הרבה שנים אנחנו כאילו אוכלים קש ותבן מהתקשורת. ולא פעם אני פותחת רשת ב' פעם ביום, אולי בשביל לשמוע חדשות, כי אני צריכה להיות מעודכנת. ואני אומרת, מה פתחתי? פתחתי רדיו אשף, עוד אז, או חמאס, ממש ככה. לפעמים אני בודקת בסקאלה לראות איזה רשת פתחתי. והדברים יגיעים וידועים, ואני אומרת עוד פעם, אני מנחמת את עצמי שיש מנהיג לבירה, והוא מנהיג אותה. ולפעמים אני כן אומרת לקדוש ברוך הוא, זה מדי גדול עליי, זה מאוד מאוד גדול עליי, תשתלט על זה, תסתדר עם זה, זה העולם שלך, אתה בראת, אתה יצרת, אז אתה נפחת, אז תסתדר עם זה, לי כבר אין כוח לעזור לך. טוב, אני עוברת לעשרות המיילים והוואטסאפים שהצטברו לי פה. יהודית היקרה, שלום, מה שלומך? אז כמו שאמרתי, שלומי בסדר, מלבד שזה יש לי קצת דיקי מכל מה שקורה פה, אז אבל מלבד זה הכל בסדר, בפרט שאנחנו בימי השמחה, חודש אדר וכו וכו. ברצוני לשאול אותך שאלה שכזאת. בני התגרש מאשתו לפני כשש שנים, יש להם ילד אחד. אנחנו בזמנו היינו בקשר מצוין, אני וקלתי לשעבר, היא גם אם נכדי, והיא מאוד הרבה נמצאת אצלנו וכאילו נדבקה למשפחה שלה. הרבה אנשים אומרים לה שבגלל זה היא לא מוצאת פרק ב'. בתיאוריה היא אומרת שהיא מאוד מוצא, מאוד מאוד רוצה פרק ב', בשטח זה לא קורה. מה דעתך יהודית? האם אנחנו כהורי הגרוש צריכים לשכנע אותה להתקדם, או באיכשהו לגרום לה לא להרגיש נעים בביתנו? ברצוני לציין שבני התחתן לפני כחצי שנה, וזה נראה בסדר גמור. תודה לך וכל טוב, קראי לי אסתר. כן, אז אומרת אסתר שהבן שלה התגרש לפני כשש שנים, והגרושה שלו, שאם בסך הכל הם היו בקשר מצוין, והם עדיין בקשר מצוין, נדבקת לבית, כאילו בתואנה שהיא מביאה את הילד, שהם יראו את הילד, והיא ככה לא מתנתקת מהבית. ואנשים אומרים, אם היא הייתה מתנתקת ולא מגיעה אליכם, כי את הנכד מן הסתם אפשר לראות גם ללא הנוכחות שלה. אולי אבא שלו מביא אותו, אולי... האם כדאי לתת לה להרגיש לא נעים ועל דרך זה להקטין את הכמויות שהיא מגיעה אליהם הביתה, או להניח לדברים להתגלגל? תראי, את אומרת שהיית בקשר מאוד מאוד טוב עם הקלה הזאת. למה את לא אומרת לה בדיוק את הדברים האלה? את אומרת שזה כבר שש שנים, ואז כבר, את יודעת, זה כבר לא שוק, וזה כבר לא חדש, וכבר איכשהו הדברים כאילו נכנסו לאיזושהי רוטינה. למה את לא אומרת לה את כל מה שהרגע אמרת לי? אנשים אומרים, אם היא ממשיכה לבוא אליכם ולהתארח אצלכם ובפורים להיות אצלכם וכו וכו, אז היא לעולם לא תתנתק ולא תתפנה לפניות רגשית לבנות את ביתה החדש. אז אני הייתי אומרת לך לדבר איתה את זה, לפתוח איתה את זה, ואם היא אומרת אני יודעת בדיוק מה עובר עליי ומה טוב לי ומתי אני אהיה מוכנה רגשית ונפשית לבנות בית חדש, אני אדע את זה ואני אטפל בזה. עכשיו, אין צורך לדחוף לי את זה לתוך הפנים, והכל בסדר, וכו וכו. כלומר, לפתוח את זה איתה בצורה יפה, אוהבת, מותר לך להגיד לה שאת מאוד אוהבת אותה, ושאת מאוד הצטערת כשהם התגרשו, ואת אימא, והיא אימא של הנכד שלך, וכו וכו. כן, הדברים האלה הם נכונים, הם לא דברים, כלומר, כל הזמן שזה נכון, כן, כל מה שמניתי, את אהבת ועדיין אוהבת אותה, את לא הצעת בגירושים, את לא, גם לא גיבשת איזושהי עמדה, כלומר, אני מבינה שהגירושים היו יפים אולי, כן, אם יש כזה דבר, ולא נוצרה מתיחות או אנטגוניזם או משהו. אז למה שלא תדברי איתה יפה ותגידי לה שאנשים אומרים לך את זה, רק את כל האמת תעברירי איתה ותראי מה היא עונה לך. קרוב לוודאי שהיא יודעת את זה. היא יודעת את כל הדברים האלה. היא יודעת שאם היא נצמדת, כמו שכתבת למשפחה שלכם, אז יהיה לה יותר קשה להתרגל למשפחה אחרת. היא כנראה גם יודעת שאנשים חושבים שזה טיפשי. היא כנראה יודעת הכל, ואף על פי כן, ככה היא בוחרת לעשות כרגע. ככה טוב לה. ואני הייתי נותנת באמון שהיא יודעת מה טוב לה, והיא יודעת מתי לפרוש, והיא יודעת מתי מתי היא מוכנה להתחיל חיים חדשים. לגברת פוגל, שלום. אני מאזינה בקביעות לתוכניותייך, וכאשר לפעמים אין תוכנית או שהתוכנית עולה באיחור, אני ממש מצרה על זה, זה חבל. אני מאזינה במשרד, וכולנו יושבות בשקט, עובדות אמנם, אבל מקשיבות לך. אני מקווה שהתוכנית תמשיך במתכונת הזאת, ונוכל להמשיך להזין לך עוד רבות בשנים. קודם כל תודה, וזה לא תלוי בי, ואת יודעת, דברים משתנים, הדברים משתנים בעולם, דברים משתנים בכל ההוויה ובכל היקום, ואי אפשר לעצור את השינויים האלה, ולא צריך להיצמד אליהם. אדם צריך להיות מוכן לשינויים. רציתי לשאול אותך שאלה לפני ש כבר תהיי כל כך עסוקה ולא תספיקי לענות לי. טוב, אני אגיד לך את האמת, אני באמת עסוקה, אבל אני בדרך כלל משתדלת לענות, אז אני לא כל כך מבינה את הפסקה הזו. ובכן, שאלתי אלייך היא כזאת. חמי וחמותי, שהם כבר מאוד זקנים, לא מוכנים בשום אופן להסב לליל הסדר ללא הבן שלי, ללא הבן שלהם שהוא בעלי. אנחנו הורים למשפחה מרובה, בלי עין הרע, חלק נשואים, נכדים נשואים, זכינו וכו וכו. הוא מאוד היה רצוי לנו לעשות סדר בביתנו, עם משפחתנו הקרובה, לא מצומצמת ברוך השם, אבל קרובה, בלי הצורך ללכת לסבא ולסבתא, ומה גם שאנחנו צריכים להביא את כל האוכל, מכיוון שהם כבר לא מסוגלים להכין שום דבר, אפילו קרית הסבה אנחנו צריכים להביא. אם היינו בנים יחידים, לא הייתי אומרת מילה, אבל להורי בעלי בנים ובנות, נכדים ונכדות, ואין מחסור במי שישב איתם בליל הסדר. נכון שבשנים קודמות, כאשר הם היו צעירים ובריאים, והכינו הכל לבד, ורק היינו צריכים לבוא כמו לבית מלון, היה יותר כיף. אבל גם עכשיו יש מספיק מאיתנו שמבינים שצריכים להחזיר להורים את מה שהם השקיעו כל השנים. אבל בכן, הם רוצים דווקא אותנו, כל שנה רק אותנו. האם יש מקום להגיד שנה אחת תשחררו אותנו? אני יודעת שהמילה תשחררו היא לא נשמעת טוב, כי כבר התייעצתי עם מישהי, לא מקצועית, רק אישה שגרה פה בשכונה, וגם יש לה את אותו סיפור כמעט. והיא אמרה ש שחרור זה רק כאשר ההורים כבר הולכים לעולמם, ואני מכאן מאחלת לחמי ולחמותי בריאות ואריכות ימים וכל טוב. אין לי אליהם שום טענות, היינו תמיד ביחסים טובים ומצוינים. אבל למען השם, הרי אנחנו לא בנים יחידים, וגם ילדינו רוצים להיות איתנו נטו. מה גם שאחת הבנות צריכה ללדת. יכול להיות שזה יקרה רק אחרי פסח, אבל אי אפשר לדעת. מה את אומרת? תודה רבה לך. ואני יודעת שאת מתעסקת הרבה עם הדברים האלה, לכן יהיה לך קל לתת לי תשובה שתספק את כל הצדדים. קראי לי בבקשה נעמי. טוב, האמת היא שקצת התחילו השאלות איפה נהיה בפסח ולאצל מי נתארח, קצת מדי מוקדם. אנחנו יודעים שכל שנה זה חלק בלתי נפרד מהתוכנית. ונעמי אומרת שכל שנה, היא כבר לא זוכרת אפילו ממתי, הם מתארחים אצל ההורים של בעלה. בתחילה זה היה כמו לבוא לבית מלון, בלי צורך להכין כלום, כי הם היו צעירים ובריאים. עכשיו זה כבר לא ככה, וזה בסדר, אבל היא אומרת, יש עוד ילדים, בת אחת שלה צריכה ללדת, יכול להיות שהיא תלד אחרי פסח, אבל יכול להיות שגם או לפני. והיא שואלת אם זה בסדר לבוא ולהגיד להורים, שנה אחת אנחנו רוצים חופש. ואמרה לה איזו אישה שלהשתמש במילה חופש זה לא טוב, כי החופש יהיה רק כאשר ההורים כבר ילכו לעולמם חס וחלילה. תראי, אני חושבת שתעשו את זה בצורה הפוכה. תעשו בשקט משאל בין הבנים והבנות. מי רוצה להתארח אצל ההורים? עם כל מה שכתבת, שצריכים להביא את הכל, ואפילו קרית הסבה, אני מכירה את המצב הזה, זה בדיוק היה המצב כאשר הוריי היו זקנים בזקנותם, וגם הורי בעלי, אמנם אביו נפטר בגיל צעיר יחסית, אבל אמו, כן, אני הבאתי הכל, הכל, הכל. אחת הגיסות שלי שהייתה גרה בסמוך, הכינה רק את המפה וכיסאות. אבל מעבר לזה הבאתי הכל. אז ככה, אני חושבת שאתם צריכים לדבר עם מישהו שמוכן לקבל את זה על עצמו, והוא שיתחנן אל ההורים, שיתחנן אליהם ממש בתחנונים ובדמעות, שהוא רוצה להיות השנה אצלהם בליל הסדר ובלי שותפים. הם רוצים להיות נטו סולו, וכל תשומת הלב תהיה מופנית אליהם, וכל היוזמה כאילו שתבוא ממישהו מאחד האחים והחיות שרוצה ומוכן להחליף אתכם. אני חושבת שזה פתרון מאוד יצירתי, ככה אתם לא תהיו בתמונה, ההורים לא יחשבו שאתם רוצים להשתחרר, ואני באמת באמת נגד המילה להשתחרר, גם בעיניי אין לה צלצול טוב. וזהו, אז זה מה שיש לי לומר לך, אני מקווה שזה יעבוד. אין שום סיבה שלא. מה שכן צריך לעשות כאן, זה כאילו להבטיח שאותו בן או בת שאתם רוצים לגייס, כדי שיעזור לכם, באמת יהיה מגויס ויפעיל את כל מה שיש לו, כדי שההורים לא יגידו, לא, 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 דוד באים כל שנה, דוד ומשפחתו, אז אין צורך באף אחד, וכאילו כזה לנפנף אותו. אני לא יודעת. זה, כן, צריך להיות מישהו מאחים שהמצוקה שלכם ברורה לו. עוד מעט תגידו לי שגם המילה מצוקה היא לא מתאימה וזה נכון. ללכת להורים ולשמח אותם לקיים מצוות כיבוד אב ואם בהידור היא לא מצוקה. אבל משהו יש פה מן המצוקה. אני כל כך רגילה להגיד מצוקה ולא לשפוט, אלא להגדיר כל דבר כמצוקה, עד שגם פה כבר הגדרתי את זה כמצוקה. אז בסך הכל אני חושבת רק שזה מאוד חשוב לעמוד על המשמר, שאותו מישהו שרוצה להחליף אתכם השנה, לא יוותר. כי אני כבר ניסיתי את השיטה הזו מדי פעם, ואותו אחד אמר, טוב, דיברת אם לא רוצים, שלום. מה עוד? דיברת והם לא רוצים, זה כבר ידעתי לבד. אני אומרת תמיד, תצא לדרך במטרה לקבל את מה שיצאת בשבילו, כן? במטרה לנצח. לא הלכתי, חזרתי, לא היה, לא פתחו את הדלת, לא ענו לטלפון, לא זה, את זה אני לא צריכה. אני כן צריכה שתלך ותצליח. ותביא תוצאות. אז להסביר את זה בצורה כזאת, אני לא שוללת שאם אחרי שאותו בן או בת דיברו עם ההורים, וההורים נפנפו את זה, אז כן, בסתם, כי בדרך אגב, להגיד להורים, תשמעו, זה והיא מאוד שבור, כי הוא מאוד מאוד רצה לבוא לליל הסדר, והוא מאוד מתגעגע להיות אצלכם בליל הסדר. אתם יודעים, בשביל השלום, מותר לשקר ולהגיד רק חלקים האמת. אז זבי מאוד רצה לבוא והוא מאוד מעוזב ואולי בכל אופן תקבלו אותו וכו וכו. עכשיו אם עשיתם את כל זה וזה עדיין לא, אז לא, אז בשביל הורים לוותר על הכל, כי גם הם בשבילכם ויתרו על הכל. עכשיו זה לא בגלל זה רק הם ויתרו אז גם אנחנו נוותר. אני תמיד בוחנת את זה מהמבט הענייני. אז נגיד, שמרתם להורים בצורה שאינה משתמעת לשני פנים. השנה אנחנו לא באים, וברוך ישמח לבוא. וההורים, כאילו, עמדתם אותם בפני עובדה. לא יהיה להם הרבה מה לעשות בקשר לזה. אני רק רוצה שתבררו אם ליל הסדר שלכם יהיה שמח, יהיה נעים, שמח, וכן, ומשמעותי כמו כל שנה, או שאתה תשב, כן, בעלך ישב באיזו הרגשה שהשתחררתי מההורים או חיפשתי להשתחרר. תבדקו את זה. שלום רב לך יהודית, מה נשמע? בסדר, ברוך השם, הכל בסדר. רציתי להתייעץ איתך בנושא שכזה. אני רווקה בת 32, אוטוטו. ומאוד הרבה מקשיבה לתוכניותייך, ויודעת שאפשר להגיד רק 32 או כבר 32. מה גם שאתמול או שלשום היה בחדשות שאישה, בת 60, ילדה תאומים. אני לא יודעת בדיוק באיזה תנאים ואיך קרה הנס והפלא, אבל זה אומר לי דבר אחד, שבימינו השעון הביולוגי וכל מה שמשתמע, גם הוא כבר לא כל כך חד משמעית. כי הנה אישה בת 60, ילדה ועוד תאומים, ובשלום כנראה, כי היא הייתה מצולמת, מחזיקה את התאומים. למה אני נכנסת לכל זה? כי אני אומרת שכל אלה שמפחידים אותי עם השעון הביולוגי ועם ההחמצות האיומות שאני עלולה להחמיץ, כבר לא כל כך צודקים. א', האם זה נכון? ואני יכולה לענות את זה לכל אלה שמציקים לי וכאילו מסתכלים על השעון ואומרים לי, נו, 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 אני כל הזמן שומעת את הנו הזה מכל הכיוונים. אומר לך את האמת שגם הייתי בייעוץ, ואותה יועצת אמרה שכן, יש מצב שמגיע רגע שצריכים להחליט. גם אם הוא לא עונה ב-100% למה שציפיתי וחיכיתי כל השנים, יש עוד שיקולים ועוד נתונים שצריך להתחשב בהם, ואי אפשר להגיד כל החיים, זה שרציתי אותו וזה שציפיתי לו וזה שמתאים לי, לא הגיע. לא הגיע, אז תתחתני עם מי שכן מגיע. כאילו זה היה המסר שהיה לה להגיד לי. אני מאוד התקוממתי, ואמרתי שזה ממש נשמע לי כמו מימי הביניים. אז אני רוצה לשאול אותך את השאלה השנייה, האם זה נכון לומר, אם חיכית איקס שנים והוא לא הגיע, אז תקחי את מי שכן מגיע. תודה רבה לך וכל טוב. קראי לי בבקשה, רעות. טוב, לצערי נאלצתי קצת לקצר את המייל של רעות, כי הוא היה מאוד ארוך. כאילו רעות שופכת את הלב פעם אחת, כאילו מכל הנוע הזה שהיא שומעת, ומכל הדקדוקים של השעון הביולוגי שהיא שומעת. אז היא שואלת שתי שאלות. א', האם זה עדיין נכון יהיה להגיד בשנות ה-2018, השעון הביולוגי? איזה שעון ביולוגי? הנה, אישה ילדה בגיל 60 ועוד תאומים. וכל אחד יודע שהיריון תאומים הוא הריון יותר מסובך ויותר קשה וכו וכו. אז היא שואלת אם היום בימינו המושג שעון ביולוגי כבר פג תוקפו או שעדיין צריך להתחשב בו. והיא גם שואלת האם זה נכון מה שאמרה לה אותה יועצת, שאם הגעת לגיל מסוים את צריכה להגדיר עם עצמך, זהו. אם לא בא את מי שאני רוצה, אז אני רוצה את מי שבא. איך אפשר להתחתן עם מישהו שלא ממש ממש לטעמך ולרוחך? ואני אענה לך על כל השאלות האלה, כי אני מתעסקת בהן יומם ולילה. כמעט. אז תראי, בקשר לשעון הביולוגי, אז תראי, אישה בת 25 ילדה ילד. בריא ושלם, אחרי יומיים שלושה הלכה הביתה, שם חיכו לה עוד כמה ילדים, והיא לאט לאט מתוששת, וכולם מפנקים אותה קצת כמה שאפשר, שולחים לה ארוחת צהריים, אם יש לה ילד קטן, באים קצת להוציא אותו לגינה, נערות שמתנדבות בחסד. מישהו יכתוב על זה בעיתון, אם צעירה בת 25 ילדה תינוק, והלכה הביתה בשלום אחרי כמה ימים? לא, אף אחד לא יכתוב על זה כלום, כי זאת הנורמה. אבל אישה בת 60 שילדה תאומים, כל העיתונים כותבים על זה, וכולם מתייחסים לזה, וכולם שואלים איך זה קרה, ואיך היא עשתה את זה. ובדרך הטבע, הרי כולנו יודעים שגיל 60 הוא לא כל כך גיל הפוריות מה שנחשב. ואז אולי זה רק כאילו טוב, כמו שאת לא נכנסת לפרטים, אני לא יודעת אם היו פרטים, גם אני רק רפרפתי וכן ראיתי את הידיעה החדשותית המסירה הזו, כי זה באמת משהו מאוד מאוד נדיר וחריג. אז את רוצה להיות בקטגוריה הזו, אז ברור שהגיל, שהשעון הביולוגי גם שינה קצת את אופיו ואת המאוימות שלו. אבל אגיד לך שהנה, כל אחת עכשיו יכולה לישון בשקט ולהגיד, טוב, בסדר, אז אני בגיל 60, אני אתחיל ללדת. הרי זה לא זה, כן? אז אני אומרת, אפשר היום לעשות באמת כל מיני ניסים ונפלאות, וברוך השם שזה כך, אני מאוד אוהבת את הטכנולוגיה ואת ההתקדמות, אבל להגיד לך שלסמוך על זה ולהגיד, אוקיי, אני אחכה ואחכה ואחכה, כי גם בגיל 60 אני עדיין יכולה ללדת, לא הייתי ממליצה על זה כשיטה, כמשהו שבא בחשבון והוא זמין והוא נגיש וכו וכו. אם זה כבר ממילא קרה ככה, אני לא יודעת איך ולמה, אז זהו, אז אין מה לעשות. אבל מראש לתכנן את זה, לא הייתי אומרת. עכשיו, אם להתחתן עם מי שיש, כלומר, לא הגיע מי שרציתי, אז אני ארצה את מי שהגיע. אני אגיד לך מה, זה לפעמים, אני בהחלט חושבת בגדול שזה מה שצריך לעשות, בהחלט. אבל זה לא כל כך פשוט, כאילו להתחתן בלי משיכת הלב, זה לא דבר פשוט, ואני לא מאחלת את זה לאף אחד. מצד שני, משיכת לב אפשר לייצר. אפשר לייצר. אם מודעים לזה, אם מודעים למה ש... איך מייצרים את זה, איך עושים את זה, כן, תתפלאו לשמוע שמשיכת לב אפשר לייצר. לפעמים אנחנו כל כך תקועים באיזושהי פרדיגמה. הבעל שלי או החתן שלי צריך להיות רק אקדמאי. החתן שלי צריך להיות רק יותר גבוה ממני ב-12 סנטימטר. החתן שלי צריך לבוא רק, אבל רק ממשפחה X. אני בחיים לא אקח גרוש. אני בחיים לא אקח גרוש עם ילד. אז את כל הפרדיגמות האלה אפשר וצריך לנטרל. וזה בהחלט, אז להגיד בצורה בוטה קצת, אם מי שאת רוצה לא מגיע, אז תרצי את מי שמגיע, כן, להפוך את הסדר של המילים. זה קצת מדי בוטה. אז מה, אם הגיע אדם שמגמגם, שהדיבור שלו זה נודף ממנו ריח של כל מיני דברים, הוא נמוך, הוא שמנמן, הוא ממשפחה בלתי ידועה, אז מה, אז עכשיו אני ארצה אותו, אולי הוא בכלל לא קשיר להיות אבא, להיות בעל, הרי מי שאומר עכשיו תרצי אותו, בגלל אותו שעון ביולוגי שמתקתק לך, טיק, טק, טיק, טק, טיק, טק. בגלל זה אני צריכה לרצות אותו. אז זה קצת מדי פשטני ומדי בוטה. אבל, לפעמים, כן יש דברים, כמו שאמרתי, מישהו בא ומציע לך עם גרוש, אפילו עם ילד, ואפילו שילד גדל אצלו, ולא אצל הגרושה, כמו שתמיד מציינים בכל מקום, יש ילד, אבל הוא אצל הגרושה. לא יודעת, ילד זה עושר, ילד זה נחת, ילד זה אוצר, ילד זה רכוש, ילד זה, 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 זה שווה מיליארדים ומיליונים, ואני בעצמי לא יודעת מה. אז את זה צריך לבדוק. לא אמרתי שאם בדקת ואמרת, נכון, הילד לא מפריע לי, זה שהוא גרוש לא מפריע לי, אבל מפריע לי שהוא צוחק יותר מדי, או צוחק פחות מדי, או לא מדבר מספיק חכם, או מזלזל בדברים שחשובים לי. זה בסדר. אף אחד לא אמר לך לקחת מישהו כזה. אבל לרוב אנחנו מוצאים את התקיעות לאו דווקא בעניינים המהותיים. הוא לא מספיק אינטליגנטי, הוא לא מספיק עדין, הוא לא מספיק מתחשב, הוא לא מספיק מבין מהר, והוא ככה. אלא מלכתחילה כבר פוסלים. הוא גרוש, יש לו ילד, הוא מעידה זו או אחרת, הוא מחסידות זו או אחרת. כל מיני כאלה דברים על הסף, ולא מבינים שכן. אז במושכל ראשון ובעדיפות ראשונה, הייתי כן רוצה מהחסידות ומהזה ומהשם, אבל מה לעשות שזה לא קרה, והשעון הביולוגי כן מתקתק, ואי אפשר להגיד מיני ווי, אז מה? אין היום שום שעון ביולוגי. הנה אישה בת 60 ילדה, אז היא אחת מאלף ילדה או ממיליונים, אבל אי אפשר לקחת את זה כאיזשהו משהו שבסדר, אין, אני לא אומרת לשום מקום. ועוד מעט נשמע שגם אחת בת 70 ילדה, אז עוד יותר. אז זה מה שאני אומרת, צריך לבדוק עוד פעם, כשאת אומרת לעצמך, אני כבר בת 32, אז מה, אני אקח מישהו שלא מוצחם בעיניי, ואני לא נמשכת אליו, ולא, אין קליק, ממש, ממש, ממש לא. חס וחלילה, גם לפי הלכה אסור להתחתן אם אין משיכת לב. אבל כן לבדוק את המסננות שלי, את הפילטרים. כמו שאמרתי, לא גרוש, לא מעידה כזאת, לא בגובה הזה, לא בצבע שיער הזה. כן, אנחנו יוצאים לדרך בגיל, אני יודעת, 18, 20, 22, כל אחד וכל אחת מתי שיוצאת לדרך, עם שורה שלמה שלא. אז את השורה הזו צריך לבדוק. אבל חלילה וחלילה שמישהו יגיד לך, אתם לא מבינים כמה דברים אני שמעתי. פעם אחת גם שהיא כבר אוטוטו נשקה לרווקות מאוחרת, אומרת לי, אני עם בן יחיד לא מתחתנת. עם מישהו שהתארה מזלו, והוא בן יחיד, אין לו אחים ואין לו אחיות. עם כזה אחד אני לא מתחתנת. למה? כי עם ההורים לעת זקנותם, הכל ייפול עלינו וזה. נו, אם זה היא באמת יכלה להישאר עד, אני לא יודעת מתי. וזה לקח הרבה זמן של שכנועים, ושל, אפילו לא שכנועים, אלא להגיד, אוקיי, יש לך עכשיו מישהו, יש לך הצעה? כן. אבל מה? הוא בן יחיד. ובן יחיד, אני לא יוצאת עם בן יחיד. בסדר, אבל מותר לך לפגוש אותו. אולי הוא כזה שפשוט חיכית לו כל החיים שלך, אבל מה? הוא בן יחיד, אז אי אפשר לוותר על זה? כן. כמה שזה נשמע עזוי, אבל גם את הטענה הזו כבר הייתה לי. וגם ישבתי כבר עם בחורה, שוב מישהי בת 60, אני לא מגזימה, רווקה, ושאלתי אותה ככה, אולי שתנסה לתמצת בכמה מילים, למה היא לא התחתנה עד עכשיו? כי לדבריה היו לה הרבה מאוד הצעות. אז היא אמרה, אני רציתי רק מיליונר. ואת זה לא הסקתי. אני אומרת לה, למה רצית רק מיליונר? אז היא אמרה לי, כי לגדל ילדים צריך הרבה מאוד כסף. אי אפשר לגדל ילדים בלי הרבה כסף. אז אני איזה מחכה למיליונר. ועדיין, בדרך הטבע, יכולים להיות לי ילדים. עכשיו, זה כבר היה מאוד מזמן. היום מסתבר שהיא יכולה באמת ללדת. אם אותה אחת ילדה תאומים, אז גם היא יכולה. מה נהיה בסוף, אני לא יודעת. אבל תראו איפה אפשר לתקן פרדיגמה. אני מתחתנת רק עם מיליונר. בסדר גמור, זה חלום נהדר. אבל כמה זמן את תקדישי לחלום הזה? כמה תפסידי בגלל החלום הזה? למה שלא ת... כאילו, אני מתחתנת רק עם מיליונר, נו. אז מה? את יכולה להישאר עד גיל 80 רווקה. ואני כאן חייבת לומר את אותה, ואני הכרתי אותן, הם היו, לא יודעת, בני דודים, או של אחד הדודים שלי, זכרונו לברכה. שתי בחורות, אולי הכירו אותם בבני ברק, לא מעט אנשים, עם שיער לבן, עם קוקו לבן, עוד אחת כן כיסתה את הראש סתם, כי לא היה לה נעים בבני ברק להסתובב בלי כיסוי ראש, למרות שהיא הייתה רווקה. והסיבה שהן נשארו רווקות הייתה פשוטה מאוד. הן היו עם סוג של דימוי עצמי נמוך, למרות שהן היו מאוד נחמדות ואינטליגנטיות ומבתים טובים ולא חסר להם היה כלום. אבל הן החליטו שהן לא... האמת, אני לא יודעת בדיוק מה שהן החליטו, אבל המוטו שלהם היה ככה. אותי ייקח רק משוגע, ואני לא רוצה משוגע. אז ככה הם נשארו, ונראה לי שהם כבר נפטרו, כי אני הייתי ילדה קטנה כשהכרתי אותן, ועכשיו אני סבתא רבה, אז אני לא יודעת אם הם עוד חיות. שתי אחיות שגרו בבני ברק, וזאת הייתה האמירה שלהם. לא יודעת אם בצחוק או ברצינות, אותי ייקח רק משוגע, ואני לא רוצה משוגע. אז לא ליפול לבורות האלה, לא ליפול למקומות האלה, כן לעשות הערכת מצב מחדש, מה אצלי שנים פסול. כן, כשהייתי בת 18 או 19 או 20, יכולתי לפסול. לא גרוש, בטח שלא גרוש, מה, רווקה בת 18, למה שכחי גרוש? לא רווק, לא אלמן, לא עלינו, לא מעידה כזו ולא ממשפחה כזו. אפילו פעם היה אחד שאמר, אני לא רוצה שום שידוך ששם המשפחה מתחיל באות וו. למה? מה היה לו נגד האות וו? מסתבר שהיה לו איזה מין אסוציאציות שהוא לא אהב באות וו. אז הוא אמר שלא יביאו לי שום קלה ששם משפחתה מתחיל באות וו. נו, אז מה? וזה גם דבר מאוד ידוע, שאת מי שדווקא את לא רוצה, אותו דווקא את לוקחת. כן, כמו הדבר המפורסם הזה על בחורה שכל החיים שלה אמרה, אני לא אתחתן עם ג'ינג'י, ולא צריך להיות פה גדול הדור בשביל לנחש שהחתן שלה דווקא היה ג'ינג'י, ועוד כאלה דברים. אז זה מה שהיה לי לומר לך, ואני כן חושבת שאת צריכה לבדוק את כל המערכת של הלא-לא שלך, ופה לעשות ראורגניזציה. אבל חס וחלילה שאת תקחי מישהו שהוא לא לפי טעמך ולא לפי רוחך. זה גם נראה לי אסור הלכתית, זה לא פייר, לא לך ולא לזה שיתחתן איתך. מה זה הדבר הזה? וטוב, אז כן, היינו כבר גם, אבל אני לא יודעת אם זאת פיקציה, או באמת היו מקרים כאלה אולי בשואה, שאנשים התחתנו רק בשביל סרטיפיקט, או בשביל איזה סיבות אחרות, בידיעה נחושה וברורה שהנישואים האלה הם פיקטיביים. אבל בסוף כן יצא מזה קשר של קיימה, וקשר יפה וטוב, וזה בסדר. אז אפילו כאלה דברים יש. אז לא לסגור את הצינור, לא לסגור אותו, אלא לפתוח אותו לעוד ועוד אופציות ושיקולים ובדיקות. לא לסגור את הצינורות ככה, בגלל שאני כל השנים אומרת שאני לא אקח מהעתה הזו והזו, או שאני לא אקח מעבר לים. כמה אנחנו שומעים את זה? לא אקח מעבר לים, אל תציעו לי שידוך מבחור חוצניק. נו, אז בסדר, אז כשאת בת 18 את יכולה ללכת עם זה, אבל כשאת בת 32 או בת 35, אז בואי תעשי חושבים, אולי כדאי לי להתפשר על הפרט הזה ולהקים בית בישראל ולצאת מהבדידות שלי, ולא להיצמד לפרדיגמה שאומרת אני חוצניק לא לוקחת. טוב, אני ערכתי בזה, כי זה באמת בציפור נפשי. אני כל היום עוזרת כאן, מנסה על כל פנים לעזור לאנשים שהגיעו לפרקם מזמן, ואמרתי את זה גם כל כך הרבה פעמים, בגיל 18, כמו שחזל המליצו, מתחתנים עם הרגש, וזה קל למדי להתחתן דרך הרגש, ובגיל 30 פלוס כבר מתחתנים דרך השכל, ומהשכל לפעמים זה בלתי אפשרי. וצריכים לבוא ולתת יד לאותו בחור או בחורה טובים ונחמדים שלא חסר להם כלום, רק הם כבר מפעילים שכל ולא מפעילים רגש, כי מה ששולט אצלהם הוא השכל. שלום רב לך יהודית, אני רוצה להתייעץ איתך בנושא שמאוד מאוד מעיק עליי כבר הרבה זמן, ופשוט לא מצאתי אומץ לפנות אלייך או למישהו אחר כדי לעזור לי בדילמה הזאת. ובכן, אני פנסיונרית צעירה, ברוך השם במצב גופני מעולה. איך אמרה לי לא מזמן מישהי, מאחורנית את נראית בחורה בת 20, כי אני גבוהה ורזה, לבושה, צוחקת, אני גם עובדת בעבודה מאוד מעניינת, אשר שכרה בצידה. יצאתי לפנסיה מעבודתי הקודמת, אבל אני ממשיכה לעבוד כפרילנסרית, וברוך השם נהנית מאוד מאוד. כל ילדינו נשואים, ואפילו חלק מנכדינו. וכאן אני מגיעה לשאלה. למרות כל זה, כן, שכחתי לומר לך שבעלי איתי עד 120, מה שכמה מחברותיי המסכנות לא יכולות כבר להגיד, כך שזו גם ברכה מיוחדת משמיים, ואין יום שאינני מודה לקדוש ברוך הוא על כל מה שהרעיף עליי ומבקשת גם לעתיד. בכל זאת, משפחתי כמו שאמרתי גדולה וענפה, ויש כל מיני מצוקות ומועקות פה ושם, לא דברים גדולים חלילה, אבל כן, כמו בכל משפחה גדולה, אז פה יש רווק שתקוע, שם רווקה שתקועה, פה פרנסה חסרה, דברים מאוד מאוד רגילים ונורמליים. ואני כל יום משתדלת לחזק את עצמי ולהגיד ברוך השם, גורלי שפר עליי בהשוואה להרבה אחרים. אבל בכן אני מוצאת את עצמי מתעצבת שוב ושוב ללא כל סיבה. ואפילו לפעמים מבקשת שהקדוש ברוך הוא כבר ייקח אותי. למרות שכמו שאמרתי, אני צעירה, עסוקה וכל משפחתי סביבי. אבל כשאני לא יכולה לעזור באי אילו דברים חשובים ולא פשוטים, אני מרגישה שאין לי כבר סיבה לחיות בעולם. שיתפתי את אחותי, שהיא מאז ומתמיד חברתי הטובה, אנחנו תאומות, והיא אמרה שהיא חושבת שזה דיכאון, והפתרון שלי הוא פשוט לפנות לרופא ולקבל משהו נגד דיכאון. שאלתי אלייך, האם זה יכול להיות נכון? אני לא מרגישה מדוכאת בכלל. אני רק פשוט רואה את המציאות, וכואב לי שלא כל דבר אני יכולה לפתור כמו שהייתי עושה כאשר ילדיי היו קטנים. ופתרתי להם מיני ובי את כל הקשיים. אני מרגישה שמכתבי הולך ומתארך, ולכן אקצר אותו פה. ושאלתי אלייך, האם אני בדיכאון או לא? והאם כדאי להתחיל בטיפול תרופתי ומה ההשלכות שלו? תודה רבה לך וכל טוב, קראי לי גיטה. אוי, כמה שנים לא שמעתי את השם הזה, אמנם יש לי נכדה ששמה גיטה, אבל אף אחד לא קורא לה גיטי, קוראים לה רק גיטי, אז בעצם גיטה וגיטי זה אותו דבר, אבל עדיין. אומרת גיטה שהיא פנסיונרית צעירה, נראה טוב, מוקפת, משפחה, ילדים, נכדים, נינים. היא גם עובדת כפרילנסרית וטוב לה. אבל לפעמים היא מרגישה שהכל כאילו גדול עליה וכבד עליה, ובעיקר מה שמציק לה, אם הבנתי נכון, זה שהיא לא בשליטה. הילדים שלה, כמו כל הילדים, מתמודדים עם כל מיני קשיים. זה מחכה לשידוך, זה אין לו מספיק פרנסה, זה יש לו דירה קטנה, זה יש לו אולי פחות שלום בית, זה יש לו ילדים מתקשים בלימוד, זה יש לו ילדים שאולי לא הולכים בדרך שהיינו רוצים. והיא אומרת שכשהיא רואה את הילדים שלה מתמודדים ולא יכולה באמת לעזור, אז היא אומרת למה לחיים. ואחותה התאומה אומרת, תראי, זה מצב נתון אצל כולנו, ואם עוברות לך מחשבות כאלה של למה לחיים, אז אולי את פשוט בדיכאון, וכדאי לך לבדוק את זה. אז א', אני מבינה שאת חוששת מטיפול תרופתי. כי תראי, בדיכאון, ובהחלט, בהחלט, יש מצב שאת בדיכאון. לא הייתי אומרת דיכאון קליני עמוק, שאת לא יוצאת מהמיטה, ולא מטפחת את עצמך, ולא שמה לב לעצמך, אלא משהו קל יותר, שבאמת מושך אותך למטה. מושך אותך למטה, ובניגוד לשנים צעירות יותר, כשהיה לך אולי יותר כוח למשוך את עצמך למעלה, עכשיו אין לך את הכוחות האלה. ואת את מרגישה שזה הכל מדי גדול עלייך, ואם כן, אז למה לי? תראי, הדילמה אם להיכנס למצב של טיפול תרופתי היא גדולה מאוד מאוד. יש חוקרים היום ורופאים של הגיל השלישי שאומרים שצריכים לחייב בקופות חולים, כלומר לא לחייב בצורה של בצוהר אם לא תעשי את זה, אבל כן להכניס ולהטמיע בכל הרופאים שמטפלים בגיל השלישי את האופציה של טיפול תרופתי, לא כשכבר מוכחים ולא כשאין ברירה ולא כשהמצב דחוק, אלא כרוטינה, כמו שאני יודעת, אם ממליצים היום לאנשים מבוגרים לעשות בדיקות תקופתיות, אולי לקחת תוספת ברזל, אולי משהו לזיכרון, אולי, אז גם את זה. כי המחקרים באמת מראים שלרוב האוכלוסייה, גם אלה שהם במצב כלכלי מצוין, וכאילו אין להם כל מיני דאגות בנוגע לילדים, או לעתידם, או לבריאותם, גם הם נוטים לסבול מסוג של דיקי כזה. אז אנשים צעירים גם יש להם את זה. המון, מי כמוני יודע ורואה. וגם לפעמים ללא סיבה, נראית לעין. אני אישית נתתי לזה שם, וזה נקרא דיכאון קיומי, או דיכאון קוסמי. אז כן, כמו שאמרתי בתחילת התוכנית, יש כאלה שמדוכאים מנתניהו, וכל מה שהולך סביבו. כי בסך הכל, הוא ניהל את המדינה טוב מאוד. עכשיו, אם הוא אשם בפלילים, אז מה? אז לראש ממשלה מותר להתעסק עם פלילים? אז אם לא מותר, אז גם לי מותר, לא? כבר דיברנו על זה בתחילת התוכנית. אז יש אנשים שנכנסים ממש לדיכאון. מאבדים את שמחת החיים, מאבדים את התיאבון, או מקבלים תיאבון יותר גדול, וכל מיני כאלה. אז לאדם צעיר זה סוג אחר של התייחסות, ולאדם מבוגר זה סוג אחר של התייחסות. תראי, אם את, כאילו, את ציינת שאת רזה, ואת מאחורה נתנרת כמו בת 18, הרבה מהתרופות האנטי-דיכאוניות גורמות לעלייה במשקל. אז לפעמים, כן, כבר פגשתי כאן אנשים ונשים שאומרים לי, זה לא היה שווה. כי מקודם הייתי מדוכא דיכאון קיומי או דיכאון כי אני לא יכולה מספיק לעזור לילדים. לא, אולי גם לא כלכלית. יש כאלה שמדוכאים מזה שהם לא יכולים כלכלית להחזיק את הילדים ממש בתחזוקה מלאה. אז, טוב, אז עכשיו אני לא בדיכאון בגלל הילדים, כי זה איכשהו תשתש לי את ה... מחשבה ואת הדאגה. אבל עכשיו אני מדוכא, כי עליתי 10 קילו במשקל, שזה לא כל כך פשוט להוריד אותה. אז זה מאוד מאוד טריקי פה, כן? כי כבר יעצתי, אני אישית מאוד בעד תרופות. לא רק הדיכאוניות. אני אם את כואב לך משהו, הרגליים, הברכיים, הגב, קחי משהו ותמשיכי לזוז, תמשיכי לתפקד, כי מלשכב במיטה ולהתענח, אף אחד עוד לא נהיה בריא. אז זו דעתי, אני לא מחכה שתי דקות. אם משהו כואב לי, משהו מפריע לי בתפקוד, אני מיד בולעת מה שצריך וממשיכה הלאה. כי אני אומרת, למה אני צריכה להיות בריאה בגיל 90? כן, אני רוצה, אבל עכשיו אני רוצה לתפקד כשאני בגיל כזה טוב. כן, בטח תשאלו בת כמה אני, אז אני לא מגלה, בעלי לא מסכים, מטעמי עין הרע, זהו. אז אני אומרת ככה, את צריכה, אני א' לא נגד, ואם זה יגרום לך, מה שכאילו זה היה אמור לגרום, שכל הדאגות שלך לילדים וכל מה שמוריד לך את המצב הרוח, לא, הרי אי אפשר לבטל את זה, זה ישנו. אבל במקום שזה יוכל לך את הלב ותרגיש את הכרסום החמור הזה בתוך תוכו של הלב, זה כאילו יהיה קצת יותר רחוק, כמו רעש. אם הרעש הוא ממש מתחת לחלון שלי, כן, אם ניקח כזה קונגו קוראים לזה, המכשיר המרעיש הנוראי הזה, ששומעים אותו גם עד הרחוב השלישי, ואני מאוד רגישה לרעש. אז אם הקונגו מתחת לחלון שלי, אני אצא מדעתי. אם הקונגו הוא ברחוב השלישי או הרביעי, אני אולי אתעצבן, אבל לא ברמות האלה. אז לכן אני אומרת, את צריכה, זה מה שיעשה לך הטיפול התרופתי. כן, את עדיין תראי את אותו רווק שצריך שידוך, את עדיין תראי את הבת שלך או את מי שזה שגרה בדירה קטנה, את עדיין תראי את פרנסה מצומצמת אצל הבן השלישי או הנדת מי, אבל זה יהיה קצת יותר רחוק. לא בתוך הלב, בתוך הקיום המיידי שלך. את תוכלי ללכת ברחוב ולחייך, להתלבש קצת, לשתות כוס קפה, זה לא יחרסם אותך יום ולילה מבפנים. זה ברמה האופטימלית. אבל לא תמיד מגיעים לזה. קודם, לא תמיד הכדור הראשון שקיבלת הוא הכדור שיעשה לך. אחד יעשה לך נדודי שינה, אחד יעשה לך דפיקות לב, אחד יגרום לך ליותר חרדות. כן? זה לוקח זמן עד שמגיעים לכדור האופטימלי. שיעשה לך הרגשה טובה, לא מלאכותית מדי, אופטימיות. כן, אז זה כמו אלה שהם אופטימיות מטבען. הן אומרות, ברוך השם, זכית למשפחה גדולה, ותמיד יש מישהו על הפרק. תמיד יש איזשהו מוקד לדאגה. זה צריך שידוך, זה צריך פרנסה, אז עד שהוא כבר, זה צריך ילד, אז הוא כבר קיבל שידוך והוא כבר קיבל פרנסה, אז פתאום צץ משהו אחר, כי החיים הם כאלה, הם דינמיים, והם מביאים כל יום התמודדות אחרת. אז ברמה האופטימלית, אם תצליחי להגיע לכדור כזה, אז עשית אותה. פשוט עשית אותה, ואיכות החיים שלך באמת תשתפר לאין מונים. אבל גם יש את הצד השני. את תתחילי לקחת כדור, אז או שתהיה ישנונית, או שיהיה לך קושי אפילו בשליפה. כן. אמרה לי מישהי, תראי, מצב הרוח שלי באמת השתפר לאין ארוך, אבל הדיבור שלי הוא נהיה איתי. אני לא מצליחה לשלוף את המילה שרציתי לומר אותה, וגם לא מילה חלופית. וזה נטו בגלל הכדור. עכשיו, עוד דבר שמאוד מאוד מתקיל את ההתנסות בכדורים האלה. הכדורים האלה מתחילים להשפיע רק עבור זמן. אז אחת זה מתחיל להשפיע כעבור שבועיים, אחת כעבור שלושה, ושמענו כבר באמת הרבה על, על רק כעבור ארבעה שבועות ואפילו כמה חודשים. פתאום אחרי כמה חודשים, רק אחרי כמה חודשים, שמים לב שאני מרגיש הרבה יותר טוב. גם התיאבון שלי רגיל, אני אוכל רגיל, אני ישן רגיל, אני מדבר רגיל, אני צוחק רגיל. כן, לגוף לוקח זמן לעכל, כלומר, להכניס את הכדור הזה לתוך המערכת, כן? כמו סוג של הרצה כזאת. אז אל תצפי ללזבנג וגמרנו. שכנעתי אותך שחבל להיות בדיקי, וחבל לא לשמוח, ובאמת הקדוש ברוך הוא נתן לך מלא מלא ברכות, אז תשמחי, אבל במקביל הוא נתן לך גם דאגות. אז זה תמים מדי, זה נאיבי מדי. כן, התמונה הנכונה היא שאנחנו כל הזמן מוטרדים ממשהו. אז אם זה גדול עלייך וקשה, את בהחלט מוזמנת לנסות טיפול תרופתי. אני אומרת לך, יש הרבה מחשבה בין הרופאים להפוך את זה לרוטינה. כל אדם מבוגר שיבוא למרפאה לאיזשהו צורך, יציעו לו לקחת כדור למצב רוח, הם קוראים לזה. למה שהמבוגרים יהיו כל כך כבדים ומוטרדים? וכמו שאחד אמר לי, אני פותח את העיניים, אני כבר רואה רק את בית הקברות. למה? בית הקברות הרי לא יברח. בסוף, אם לא יבוא משיח צדקנו במהרה בימינו, כולנו נגיע לשם. אבל למה לחשוב על זה כל הזמן? אז זה מה שהיה לי לומר לך, ואני אומרת לך עוד פעם, אני בעד, אבל קחי בחשבון שהדרך יכולה, עד שתהיי בטוחה שזה לא יחבל לך במשקל ובהופעה ובשליפה ובישנוניות או בערנות יתר או מכל מיני כאלה. ולמה? כי כדור הוא לא שוקולד. כל כדור הכי טוב שהוא לא יהיה, שוקולד הוא לא. אני מנסה עוד את הוואטסאפ האחרון, יהודית היקרה שלום. טוב, זאת שאלה באמת קלה ונחמדה ונוגעת לפורים. בחדר של הבן שלי אסרו להתחפש לדמויות מפחידות. ואו חיות מאוד. הילד בן 9.5. וחלום חייו הוא מאז ומתמיד להתחפש למשהו כזה. עד עכשיו לא נתנו לו, מכיוון שהיו תינוקות בבית וזה יכול להפחיד. אבל עכשיו ברוך השם, התינוק שלנו כבר גדול, ולא נראה לי שיפחד, הלכנו איתו לחנות וראינו לו מסכות, והוא ממש התלהב ורצה לקנות את כולם. בסוגריים 3.5. עכשיו באה הצרה הזו, ובחדר אסרו. אומר הילד, אוקיי, בחדר אתחפש למשהו שהם מתירים, אבל בבית ואחר הצהריים ולקריאת המגילה, אני רוצה להתחפש לאותה חיה שמזמן הוא חולם עליה. הוא שמה גורילה. בעלי מתנגד בכל תוקף, ואומר איסור שהחדר מוציא, הוא איסור לכל דבר ועניין, גם בבית וגם שלא בשעות החדר. הילד בוכה תמרורים וליבי נחמר עליו, ואני חושבת שגם ברמת החדרים הם צריכים לתת לילד קצת חופשיות וקצת אמביציה ויכולת להתחפש למה שהוא רוצה, בלי להגביל מכל הכיוונים. הייתי שמחה לשמוע את דעתך, כי בעלי גם הסכים שהדעה שלך תעזור לנו להחליט. תודה וכל טוב, קראי לי צדיק. תראי, צדיק היקרה, עכשיו את התקלת אותי בצורה מאוד מאוד רצינית. אני אף פעם לא עושה וגם לא אוהבת להחליט בשביל מישהו. כאילו, את אומרת, תחליטי לנו, ובעלי, כאילו, בחצי פה או בפה שלהם, הבטיח שהוא יתחשב בהחלטה שלך. וזה דבר שאני הכי, הכי שונאת. אני לא אוהבת להחליט לאף אחד, כי א', אין לי מספיק פרטים, ב', הרגע את מתלוננת שבחדר מחליטים לך, כן? ולא נותנים לילד את החופש המינימלי להתחפש למה שהוא רוצה. תראי, את לא חייבת לשלוח לחדר הזה. החדר אומר, זאת המדיניות שלנו, ואם אתם לא, אם זה קשה לכם, אז אתם לא חייבים לשלוח לחדר שלנו, אבל אם אתם שולחים, אתם צריכים לכבד את המדיניות שלנו. אז זה לגבי, אני כבר מרגישה את כאילו את הסימן שאלה שלך הזה, שאת אומרת, מה זה הדבר הזה? למה מגבילים בכל דבר? אז עניתי לך את זה. ואני הייתי אומרת שפשוט אני מכירה את המדיניות של בעלך. אז יכול להיות שבעלך באמת מתנגד גם הוא, כי הוא לא אוהב את זה, או שיש הרבה הרבה סיבות שיכולות להיות נכונות לגבי למה בעלך לא זורם, ואומר, טוב, בסדר, אז נעשה לו שתי תחפושות, אחת לחדר ואחת לבית. לחלק משלוח מנות וללכת בתהלוכה ברחוב לפני ואחרי המגילה וכל מה שילדים בין כמה מה 9.5 עושים. אז תראי, יכולות להיות הרבה מאוד סיבות לכך שבעלך מתנגד. יכול להיות שאפילו סיבה לכאורה טריוויאלית, כאן יש לו אפשרות להפעיל את אני הבוס, ואני לא אעריך מכיוון שזמננו תם. כן, כבר ראיתי גם דברים כאלה. הבעל מוציא וטו על דבר שהוא לכאורה לא כל כך קריטי וזניח, רק שבמקום אחד מסוים תהיה לו היכולת להגיד, אני בעל הבית ואני קובע. אז לדעתי, את יכולה לעשות שני דברים. א', לתת מקום, אם הניחוש שלי נכון, ובעליך הוציא וטו, לא כל כך בשביל התחפושת או להיות כל כך ממושמעים לחדר, אלא כי באמת יש לו כאן אפשרות לומר אני הבוס. אז פשוט תגידי לילד, אבא מחליט, אבל אני חושבת שאם תבקש מאבא יפה יפה, אז הוא יכול לשנות את דעתו. כאילו ברמיזה לתת לאבא את ההרגשה שהוא המחליט והוא הבוס והוא על פיו אישה כל דבר. עכשיו, אם אבא אין לו את הקטע הזה והוא לא חושש ולא מצא כאן מקום להפעיל את אני הבוס, אפשר גם פשוט לפנות להנהלת תלמוד תורה. היום הם מאוד קשובים לכל הדברים האלה, כן, המדיניות די השתנתה, מקשיבים לילד, לא מוצאים עליו הוראות חד משמעות, אלא אם כן זה כרוך בבטיחות, או כן, אני משערת שדברים שכרוכים בפיקוח נפש בין רוחני לבין פיזי, אז עדיין יש את העניין שאומרים לא וזהו. אבל מעבר לזה, אם זה לא סוג של פיקוח נפש או באמת סכנה רוחנית כל שיומה, הם קשובים למה שהילדים היום, הרבה יותר מפעם, למה שילדים היום רוצים ומרגישים. אז לדעתי אפשר לפנות להנהלת התת ולקבל את רשותם, רק תהיה לך בעיה שאם הם יגידו בשום פנים באופן לא, אז כבר לא תוכלו לעבור על זה, כן? כי אם לא שואלים, אז את יודעת, כששואלים, אז את האמרה הזאת זה כבר טריפה. אני כן הייתי נוטה לתת לילד את הגורילה הזאת, ושזה יצא לו מהסיסטם, ושהוא יוכל לספר לנינים שלו, ולבני הנינים שלו, ולכל מי שירצה להקשיב, שכשהוא היה בן 9.5, הוא התחפש לגורילה, וכל השכונה רעדה מפחד, ואפילו סבתא שלו נבלה. כן, אני לא הייתי שוללת ממנו את החוויה הזאת. ובזאת סיימנו. הייתי פה תמיד בשמחה. בשבוע הבא זה פורים, אז מן הסתם לא תהיה תוכנית. ואחרי פורים נראה מה יחליטו האנשי עוד שבע. אתם מוזמנים להיכנס לאתר ולנסות לברר מי, מה, למה, כמה. אני ממושמעת, אני עושה מה שאומרים לי וזהו. אז בינתיים פורים שמח ורק שמחה כל השנה וכל פעם וכל החיים. ואני כמובן שהייתי פה תמיד בשמחה, יהודית פוגל, 0528-703-667. 03-674-7620, פוגל 22 שטרודל, 012.net. שלום רב וכל טוב.